הזיקוק שאני מעלה היום הוא תחת הכותרת הרצון להיות נאהב. זה אינו סיפור קל. את שוש פגשתי במכון קוסמטי. צצה לי בעיה בציפורן כף רגלי, נשלחתי למכון לכמה טיפולים. אמרו לי, תבקש את שוש. אז קיבלתי את שוש. נעימת מראה, חייכנית, צעירה מ-60 ומשהו שנותיה. הייתי תמיד מגיע לטיפולים מצויד בספר. בעיניי נשק נהדר כנגד המתנה בתורים. ושוש בסקרנות של נערה הייתה מתעניינת בכל ספר שהבאתי. ומבקשת שתוך כדי הטיפול שאקרא לה קטעים בעודה מטפלת בי. וכך נוצר הקשר בינינו. וכך היא תיארה באוזניי שתי תמונות מטורפות לחלוטין מילדותה. להזכירכם, אתם הזיקוקין דינו, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים, מהחיים שכולנו, שיש בהם חומר למחשבה. אז הנה התמונה הראשונה. גדלתי, כך היא מספרת ביהוד, כבת יחידה להורים מתימן. בת יחידה לתימנים? תשאל בוודאי, כך היא אומרת לי. אני חושבת שזו הייתה בחירה שלי מי, שמשהו בקשר שלה עם אבא שלי לא עבד. הוריי היו דתיים, אמי יותר, אבא שלי קצת פחות, למרות שהוא גידל פאות ואהב לסלסלן. הוא לא כפה לה את הדת, שלא כמו אמי, וחשוב היה לו מאוד שאלמד חשבון ועברית על פני תפילות. לכן אולי הייתי קשורה אליו יותר. הקשר עם אמא שלי היה פושר. לא אהבתי את יחסה הקר לאבא, סניתי את האוכל התימני וסניתי את מריבותינו על אכילה. בשכונה שלנו ביהוד היה אוסף גדול של עולים מטורקיה, ואלו היו רבות מחברותיי אז. אני זוכרת את צליל השפה הטורקית מתנגן עד היום באוזניי. אלא שמראם החיצוני השונה של הוריי הפך בידי חברותיי לכלי של לעג ושנינה, והם הדביקו לי ליד שמי את התוספת בוקלס, שזה פאות בטורקית או בלדינו, כלעג על שונותו של אבי ועל פאותיו. ואני אז בת 7 או 8, כואבת עמוקות, נעלבת עד עמקי נשמתי, חשה זרה ומוזרה בכל פעם שקראו לי שושנה בוקלס, שושנה פאות. וכך, צהריים אחד חזרתי הביתה ומצאתי את אבי ישן על צידו. אין לי מושג מאין עזרתי עוז, אבל בהחלטה של רגע שלפתי מספריים מהמגירה במטבח. ניגשתי אליו בשקט וגזרתי את פאתו הגלויה. גזרתי פאה אחת ונמלטתי לשכנים. בשלב הזה שוש חדלה לרגע מלספר ועיניה התלכלכו. למה הדמעות? אני שואל אותה. אני חושבת על מה שהייתי מוכנה לעשות, לגזור את הפאות של אבא שלי, רק כדי לזכות במעט הכרה ואהבה מילדים אחרים, וכל כך עצוב לי. בערב השכנה החזירה אותי הביתה, היא ממשיכה ומספרת. אמי פתחה את הדלת בעיניים רושפות, כועסת כמו תמיד, והחגורה להצליף בי בטווח ידה. עמדתי מפוחדת, לא שלטתי בשריריי, ועשיתי במכנסיי. כך, בכניסה לבית. ובאותו הרגע יצא אבי מהחדר, ופעתו היחידה תחובה מאחורי אוזנו. הוא ראה את אמא שלי ואת החגורה, הבחין שהרטבתי, ואז צרח על אמי שלא תעז לגעת בי. הוא הושיב אותי על ברכיו, בעוד אמי מצווחת, אל תחבק את הפושעת! והוא רק הביט בי ושאל, למה? סיפרתי לו, מגמגמת. אבי לא העתיק את עיניו ממני. הפאות שלי גורמות לך להיפגע? למה לא אמרת לי? ואז הוא קם, הוריד אותי, נטל את המספריים, ובאחת גזר את פאתו השנייה. אני הופתעתי, אבל גל של אושר הציף אותי. ואמי, אמי הסתכלה בי, והסתכלה בו כאינה מאמינה, ואז היא סיננה בין שיניה, איתי הסיפור שלך נגמר. לקח עוד כשנה, אמי עזבה את הבית, ושנה לאחר מכן הם התגרשו סופית. במשך שנים ארוכות הקשר איתנו תק, ואני חייתי עם אבא שלי. היא לא התייחסה אליי כבינתי. היא קראה לי בינתו, הבת שלו. ואני נענשתי ברגשי אשם עמוקים על כך שאני הוא הגורם לפירוד של הוריי. תחושות שלא השתחררתי מהם, אלא בגיל מאוד מאוד מאוחר. תמונה שנייה. אבי ואני עברנו לגור עם סבתי בהרצליה. אבי רשם אותי לבית הספר הכללי ולא לדתי, אבל כסף למחברות ולספרים לא היה. אבי עצמו, למרות הקשר הטוב בינינו, לא היה מודל גדול לחיקוי, והתעניינותו בי הייתה דלה מאוד. הוא עבד חלקית, מדי פעם יצא עם נשים חדשות וראיתי אותו מעט מאוד. גם בבית הספר הייתי אוף מוזר. הייתי אז בכיתה ד' מחברת אחת, עיפרון אחד, משוועת לתשומת לב. אבל במקום קיבלתי נזיפות מהמורה או מהמורה השאין לי מחברות נוספות. ביום אחד חלתה אחת מחברותיי לכיתה והמורה במחווה של חדשנות לקחה את כל הכיתה לביקור בבית הילדה. כולנו שם מפטפטות וצוחקות והמורה שותה עם האם בחדר השני. ואני כמה קינאתי, כמה יחלתי לתשומת הלב שזכתה לה הילדה ועל ההזדמנות שיש להם לשוחח עם המורה. לקח לי ימים ספורים בלבד לרקום משהו שיביא גם לי קמצוץ של חיבה. התחזיתי לחולה ונשארתי בבית. חלף יום, חלף שבוע. איש לא ביקר. איש לא התעניין בשלומי. חלפו שבועות ואיש עדיין לא שאל. אלבוני היה כה עמוק שהחלטתי לא לשוב לבית הספר עד החופש הגדול. מכיוון שכלום עדיין לא קרה גם אז, החלטתי בתחילת השנה החדשה שלא אשוב יותר לבית הספר. חדלתי מלימודים. והנה סוף הסיפור. עבדתי בכמה עבודות מזדמנות כנערה, ואינני יודעת כיצד לא הידרדרתי למקומות נמוכים. בגיל 16 וחצי, כן, בגיל 16 וחצי ניסיתי, ובגיל 20 כבר היו לי שני ילדים. כשילדיי גדלו, כיום יש לי כבר 3 ילדים, וגילו שיש דברים בסיסיים שאיני יודעת. היה זה מנוע הבושה שהחזיר אותי לספסל הלימודים, ורק בשנות ה-30 שלי השלמתי בגרויות באופן אקסטרני ורכשתי מקצוע. בשלב הזה שוש התעטפה בשתיקה והחלה שוב לדמוע. היו לי המון שאלות אליה, אבל לא שאלתי יותר. גם אני עצמי התעטפתי בשתיקה, מנסה לעכל את הסיפור. ונזכרתי בדבריו של מישהו שאמר פעם, שגם מתחת לקליפה קשה, תמיד יש מישהו שרוצה להיות מוערך ונאהב. אז למה שלא נאמר את זה לאנשים שאיתנו? כדי שידעו, והאמינו לי, זה פועל כמו קסם. זיקוקין דינור, שוק הדינור.